תורה זין. אחת מהתורות שרבי נחמן אמר קרוב להסתלקותו בשנה האחרונה, 200 שנה מהתורה הזאת, בחנוכה היו 200 שנה, זו תורה של חנוכה. 200 שנה זה נאמר. והיא ניקט שנתיים ימים ופרוך עולם. הוא כמעט לא חוזר לפסוק בסוף, הוא מסביר רק את המילים שנתיים ימים. אנחנו לא נגיע לזה עד חנוכה. אם נגמור לזה עד פסח, זה יהיה טוב. תורה מאוד ארוכה, אחת התורות הכי ארוכות בספר. אבל כל התורה לא מדברת בדיוק על הבאים מקץ שנתיים ימים. בסוף הוא אומר עוד איזה פירוש על באים מקץ, אבל זה לא זה, זה רק כמו שאומרים, המספר זהות של התורה הזאת, זה לא התוכן. התוכן זה מה שמתחיל מהפסוק השני, כי מרחמם ינהגב, הפסוק בישעיהו, ושם מדובר, בפשטות מדובר על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ינהיג את בני ישראל ברחמים. הוא נקרא המרחם, והוא ינהיג אותנו במידת הרחמים. רבי נחמן לוקח את הפסוק הזה בקשר למנהיג, הוא פשוטו. מי שראוי להיות מנהיג, כך כתוב על משה רבנו, שהשם בחר בו להיות מנהיג, היא שראה את הרחמנות שלו, סיפור הידוע, הוא רואה שמרחם על בעלי חיים, מרחם על הצאן, ואמר לו, אתה ראוי להיות מנהיג. היינו, מי שהוא רחמן, הוא יכול להיות מנהיג. כדי להיות מנהיג צריך להיות רחמן. בדרך כלל, אנחנו נראה לנו שלהנהיג זה ללכת ככה, זה להנהיג. אבל זה לא נכון. אם זה כמו בגוף שלנו, הראש הוא המנהיג. אבל אם הראש לא מקשיב לרגל, או לא מקשיב לגב, או לא מקשיב לכל דבר אחר, אז הוא לא ינהיג. בסוף זה גם לא. הכישרון להנהיג זה כישרון להרגיש את האנשים שמנהיגים אותם. מישהו רחמן יכול להיות מנהיג, וצריך לדע איך להתנהג עם הרחמנות. כי על רשעים או רוצחים וגזלנים אסור לרחם. מי שמרחם על רוצח, אז בשעת מעשה הוא מתאכזר לכל יתר האנשים. וכן, מי שאינו יודע איך להתנהג עם הרחמנות, אז חוץ מזה שהוא עלול לרחם על רשעים או על רוצחים, הוא גם יכול לרחם על תינוק של 4 ימים, ליתן לו מאכל, צריך לגדול, ולא לקטן כזה. כי קטן כזה צריך לזונו, רק על ידי חלב דווקא. על כן צריך לדע איך להתנהג עם הרחמנות. שלקטן כזה צריכים לרחם, ליתן לו חלב דייקה, ולגדול מאכל הצריך לו. וכן על כל אחד ואחד צריכים לרחם במה שצריך לו. יכול להיות אחד כזה שאסור לתת לו כלום. וזה גם יבוא מתוך הרחמנות. זה שאמר קודם שעל גזלנים ועל רוצחים אסור לרחם, מה המשמעות לרחם? בהקשר הזה, חז"ל אמרו שמי שאין בו דעת אסור לרחם עליו. היה צדיק שאמר פעם, וואי איזה רחמנות, איזה רחמנות על אחד כזה שהתורה אומרת לא לרחם עליו. כאילו התורה אומרת, אז איזה רחמנות יש עליו? אבל מה המשמעות של זה? לרחם בהקשר הזה של מותר לרחם או אסור לרחם, הוא צריך לדעת איך לרחם, זה הרחמים שמתבטאים מבחינה מעשית, בשפע. אני אומר שמי שאין לו דעת, אסור לי לתת לו שפע. כי ברגע שאני אתן לו כוח, שפע זאת אומרת כסף, כוח, השפעה, ואין לו דעת, אז כל הדברים האלה שאני נותן לו, הוא יעשה עם זה דברים לא טובים, כי אין לו דעת. אבל לרחם עליו, עד רבה, עליו זה רחמנות הכי גדולה. אם בן אדם הוא, איך כתוב שם, רשע ורוצח וגזלן, הרחמנות הכי גדולה זה על רשע ורוצח וגזלן. כי על אחרים יש רחמנות, יכול להיות אחד כזה שהוא סובב. הוא סובב את ה-70 שנה שהוא חי בעולם, את ה-100 שנה שהוא חי בעולם, וזהו. הרשע הזה מי יודע כמה הוא סובל, יכול להיות שהוא סובל יותר מכולם והוא יסבול יותר מכולם, הוא גם עכשיו סובל וגם מקבל עונש. לכן לאדרבה, הרחמנות הכי גדולה זה אדם, אבל הרחמנות הזאת היא צריכה להתבטא בזה שברגע, בשלב הראשון הנתקים איתו מגע, לא מתעסקים איתו, לא אומרים לו שמרחמים עליו, מרחמים עליו בינינו לבין עצמנו, ללמד זכות. באיזה אופן אפשר ללמד זכות על גזלן או על רוצח? צריך ללמד זכות על כל אחד. באיזה אופן אפשר ללמד עליו? לתפוס אותו, למשוך לו באוזן ולהגיד לו, שמה, אנחנו מלמדים עליך זכות? איך הוא יבין? מה הוא יבין? יבין שלרצוח זה לגיטימי, הוא מקבל צלש. ללמד זכות על אחד כזה זה להתפלל עליו, לעורר עליו זכות שהטוב שבו יתגבר ושהרע ייפול. כשהטוב יתגבר ממנה הרע ייפול, זאת אומרת יש פרי שכשהוא מבשיל אז הקליפה נופלת. זה לימוד זכות כזה ורחמים כאלה, זה שייך להפך. ככל שהבן אדם נמצא במקום יותר נמוך אז רחמנות יותר גדולה עליו, וכך כתוב רחמיו על כל מעשה. וכך כתוב במדרש כשמשה עלה למרום, ככה זה כתוב, זה כתוב, זה מתואר בצורה מאוד ציורית כזאת. כשעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שהיה יושב וכותב ערך אפיים. שאל משה את הקדוש ברוך הוא, לצדיקים? אמר לו, לא, לרשעים. אז אמר לו, אמר משה, רשעים יובדו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שתצטרך לזה. זהו, וככה זה נגמר. וכשבני ישראל חטאו ועשו את העגל, אז אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ערך אפיים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הלא אמרת לצדיקים? אמר לו משה, הלא אמרת לי אף לרשעים? זה הסיפור. אז זאת אומרת, וערך אפיים זה אחד, זה הראשון של 13 מידות הרחמים. זאת אומרת שיש עד רבה עיקר הערך הפיים צריך בשביל הרשע, עיקר הרחמנות הוא על הרשע ועל הרוצח והגזלן וכל זה. מצד שני, אם אנחנו נרחם עליו, מה שבני אדם קוראים רחמים, אם אנחנו ניתן לו כל מה שהוא רוצה ונפנק אותו וכל זה, אז השם ישמור. לפעמים צריך לקחת את הרוצח הזה ולהרוג אותו, וזה הרחמים. אם זה המצב, שהדבר היחיד שיכול לעשות את התיקון זה שלוקחים את הרוצח והורגים אותו, אז זה הרחמים. אז עכשיו הוא יכול להתחיל מחדש, כמו שאומרים. אם אפשר באופן אחר, אז בטח טוב. לא תמיד אנחנו יודעים. הקדוש ברוך הוא מגלגל לנו, איך כתוב שם, שסנהדרין שהייתה מוציאה להורג פעם ב-70 שנה, היו קוראים לה קטלנית, למרות שיש עונש מוות בתורה. אבל אם פעם בשביל, על כל אנשי המוות ביחד, פעם ב-70 שנה היו מוציאים משל ההורג, אז היו מבזים את הסנהדרין הזאת וקוראים לה קטלנית. כי עד שהורגים בן אדם, אז, אבל כשזה נסגר מכל הכיוונים ואין אפשרות אחרת, אז זה רחמים. זאת אומרת, לפעמים הרחמים מתלבשים בדבר כזה שלנו זה נראה הפוך מהרחמים, וזה נקרא שאסור לרחם. זאת אומרת, שאם יבוא מישהו ויגיד, אל תעניש אותו כי רחמנות עליו, אז אנחנו נגיד לו, על גזלן ועל רוצח אסור לרחם. זה המשמעות כאן, שלא נתבלבל. יכול להיות שאסור לרחם עליו, וביחד עם זה זה הרחמנות הכי גדולה, עד הרבה. אם הוא הגיע לכזה מצב שאסור לרחם עליו, אז הרחמנות עליו היא הכי גדולה. איפה עוד רואים את הרעיון? רואים בקשר לרחמנות על תינוק. כשמרחמים על תינוק, אז גם כן אותו דבר, ודאי שרחמנות על תינוק. אבל אם ירצו לתת לו שפע, אם בן אדם מלא רחמים על התינוק, והוא רוצה לתת לו ככה, מידו הרחבה, המלאה, הפתוחה, אז התינוק יחנק מרוב אהבה. הוא לא יכול, לא יכול לקבל, אין לו כלים. אז הרחמנות האמיתית היא בלב מרחם, ולהחזיק ראש, ועם הידיים, ועם הרגליים, ועם הפה, לעשות בדיוק מה שצריך. ולא להיסחף עם הרחמנות לכיוונים שאסור להגיע אליהם. זה לימוד גדול, כי בן אדם יודע להגביל את המידות הרעות שלו. ואנחנו רגילים, יש לנו, אנחנו כועסים, אנחנו מקנים, אנחנו מגבילים את זה. את המידות הטובות לפעמים צריך להגביל. וזה אנחנו לא תמיד זוכרים, וזה קשה מאוד. אם בן אדם יש לו לב טוב של להגביל את המידות הטובות שלו, זה עבודה קשה. עכשיו, למה זה עבודה קשה? כי יש כאן שינוי כיוון לגמרי. זה, המידה הטובה, אם היא לא מתוקנת, והמידה הטובה המתוקנת, זה בדרך עושים פרסה, מסתובבים 180 מעלות. כשיש לי מידה טובה מתוקנת, אני עובד את השם. כשהמידה הטובה שלי לא מתוקנת, אני עובד את עצמי. זה הטבע שלי, ואני עושה מה שהטבע שלי. אז לכן, הכל תלוי בדעת. כתוב כאן, הלשון של רבי נחמן, הוא אומר, צריך לדע איך להתנהג עם הרחמנות. לא ללכת רק עם הלב. כי ללכת רק עם הלב, בלב הרבה פעמים שוכנת קליפה. היא לא חייבת להיות קליפה קשה, לפעמים קליפה דקה. אבל לכל פנים זה קליפה. ואם זה קליפה, אז זה מוליך אותנו לכיוון לא נכון. ומשל זה צריך להשתמש בדעת. הדעת יכולה להוליך את הלב לכיוון הנכון. זאת אומרת, לדעת יש למעשה שני תפקידים. תפקיד אחד זה לדאוג שבכלל יהיה מידות טובות, כי לפעמים אנחנו, נקודת ההתחלה שלנו היא לא כזאת כמו פה. פה מדבר על בן אדם שנקודת ההתחלה שלו זה הרחמים, והעבודה שלו זה לדעת מה לעשות עם הרחמים. יפה מאוד, הלוואי שכולנו היינו ככה. הרבה פעמים נקודת ההתחלה שלנו הרבה יותר נמוכה. וצריך את הדעת כדי שנגיע בכלל לרחמים, כדי ש... כמו שאמרנו קודם, לפעמים אנחנו חושבים להנהיג עם כוח. צריך להקשיב, צריך להפנים, צריך להרגיש את השני. זה עבודה גדולה. ובכלל העבודה של הרחמים יש בה שלושה אופנים. אנחנו צריכים לרחם על אחרים, וצריך לרחם על עצמנו. והדבר השלישי הוא לזכור שהשם מרחם כל הזמן. זה גם עבודה של מידת הרחמים. לרחם על אחרים צריך מתי שצריך. ברוב הפעמים יש מה לרחם על אחרים. ולרחם על עצמנו, אז בדרך כלל המצב שלנו הוא כזה שתמיד רחמנות עלינו. אנחנו... הרבה פעמים אנחנו ממש... לא רק שאנחנו רחוקים, אנחנו אפילו לא בכיוון הנכון. אז רחמנות עלינו. אני צריך לפתוח את העיניים ולראות, הרבה פעמים אני רואה בן אדם, הכל בסדר. אבל אם אני אראה את הדיאגנוזה שלו, אני אראה את התיק הרפואי שלו, משהו, כמה אני רחם עליו. אבל ככה שאני רואה אותו בחיצוניות, אני רואה בסדר גמור. לפעמים אנחנו גם על השני וגם על עצמנו, אנחנו מסתכלים בשטחיות. לא גנבתי, לא עשיתי שום דבר רע, אז מה רוצים ממני? אין צדיק יותר ממני. לא יהיה מספיק גן עדן בשבילי. זה ככה אני מסתכל כשאני מסתכל בשטחיות. אם מסתכלים יותר לעומק, אז רואים שיש מה לרחם גם על עצמנו. רחמנות על הנשמה, הנשמה ירדה ממקום מאוד גבוה למקום נמוך. ועצם זה שירדה זה כבר רחמנות. עכשיו נוסף לזה עוד, אנחנו לא מתנהגים איתה כמו שצריך. ודאי שזה רחמנות. אבל פה צריך לזכור את אותם כללים שדיברנו קודם על התינוק ועל ה... גם כשרוצים לרחם על הנשמה, אז לפעמים אפשר לחנוק אותה לרוב רחמים. בן אדם רחם על הנשמה שלו, אז פתאום הוא... יש רבי אברהם, רבי אברהם בן הרמב״ם. הוא כותב שלפעמים בן אדם מחליט שהוא הולך לגור במדבר וללבוש שק ולא יודע, הוא אומר אם הוא זה בכלל לא חשוב, הוא יכול לשבת בעיר ולאכול מעדנים וללבוש משי. שאלה איך הוא מתנהג. לפעמים הוא כותב את זה בהקדמה של הספר, בהקדמה של המספיק לעובדי השם. הוא כותב שתלבש שק ותחיה במדבר, ואם בתוך השק יש חוט אחד של שעטנז, אז כפרה על השק שלך, אף אחד לא ביקש ממך ללבוש שק. ואותו דבר, אם יש בזה חוט אחד של גאווה, או חוט אחד ביזוי כל אותם האנשים שנשארו בעיר ולא יצאו את כל המדבר. וגם אותו דבר. זאת אומרת, לפעמים אנחנו מרוב רחמנות על הנשמה שלנו, אנחנו מגדלים גידולי פרק, כל מיני דברים לא, לא נורמליים, ובמקום באמת לתת לה משהו, אנחנו סוחטים אותה. סוחטים אותה עד הסוף, ונדמה לנו שזה... כשמוציאים למישהו, זה כמו שמרגיזים מישהו. מרגיזים מישהו, אז רואים שיש לו המון כוח. אז מה זה אומר? שנתתי לו כוח? או שבזבזתי לו כוח? מה זה אומר? אז ככה גם עם הנשמה שלנו, אנחנו יכולים להכניס אותה למקומות לא טובים, מלא דיכאון, מלא עצבות, מלא מרה שחורה, מלא... כמובן, הנשמה תתגבר וזה, אבל מה יהיה בסוף? תשאר בכוח. אז עם הנשמה לפעמים צריך ללכת כמו עם תינוק בן 4 ימים, שהוא רק עכשיו מתחיל את החיים שלו. וכל אחד לפי ערכו צריך ללכת, לחזק את הנשמה שלו עם מזון שמתאים לנשמה שלו. זה לא רק יותר ופחות, זה גם סוג אחר. יש בן אדם שהוא בטבע אינטלקטואלי, אז הוא צריך ללמוד יותר. יש אחד שהוא בטבע רגשי, אז הוא צריך לשבת עם הפיוטים של רבי יהודה הלוי. כן? כל אחד צריך לשבת עם משהו אחר, אחד צריך להתעסק עם נגינה. אבל זה צריך להתאים לו. אם זה לא מתאים לו, יכול להיות שזה יותר גבוה. אבל אם זה לא מתאים לו, אז הוא לא מרחם באמת.
למה זה חשוב שהאדם
יחזק?
איך זה מחזק?
כי אחרת הוא לא יודע בכלל. זאת אומרת, בדברי חז"ל כתוב ששערי דמעות לא ננעלו. בעצם השערי דמעות האלה זה שערי רחמים. אם בן אדם מבקש רחמים על עצמו, אז מרחמים עליו מלמעלה. אם הוא בא ואומר מגיע לי, אז בודקים אותו אם מגיע לו. אם הוא מבקש רחמים, עכשיו זה חשוב שנדע את המצב שלנו. וכשאנחנו יודעים את המצב שלנו ואנחנו רואים שרחמנות עלינו, ואז אם אנחנו צריכים לרחם, צריך לזכור שהשם מרחם, צריך לבקש ממנו. טוב, אז זה עד כאן ראינו עבודה ששייכת ממש לכל אחד. כל אחד הוא, אבל לא כל אחד הוא מנהיג. למנהיג צריך להיות את הרחמנות הזאת בתכלית התיקון. על זה הוא ממשיך בעוד ב', ורחמן כזה הוא רק משה רבנו. כי הוא היה מנהיג ישראל, הדוגמה של המנהיג האמיתי זה משה רבנו. והוא היה מנהיג לעתיד, כי מה שהיה הוא שיהיה, כתוב בקהלת, מה שהיה הוא שיהיה, וכתוב בספרים יותר מאוחרים, תיקוני זוהר נדמה לי זה כתוב. מה שהיה הוא, זה ראשי תיבות משה. כי מה שהיה הוא שיהיה, כי משה רבנו היה לו רחמנות באמת על ישראל. הוא מסר נפשו בשביל ישראל, והשליך נפשו מנגד, ולא היה חושש על עצמו כלל. כי השם יתברך אמר לו, ואסחה לגוי גדול, והוא לא השגיח על זה כלל, רק אמר, אם תיסח את התם ואם עין מכנינה. כי הוא היה רחמן ומנהיג אמיתי. זה היה, איך כתוב שם? ואתה הניח לי ויחרה אפי בהם ואעשה אותך לגוי גדול. ואז משה מה אמר? ואתה אם תיסח את התם ואם עין מכנינה מספרך אשר כתבת. מה, אני לא צריך להיות גוי גדול, אני לא צריך להיות שום דבר, אני צריך שתסלח להם. זה כבר דרגה של מסירות נפש. ובעצם בכל רחמים יש איזשהו עניין של מסירות נפש. מה ההבדל בין רחמים לחסד? חשבתם על זה פעם? אנחנו תמיד אומרים בחסד וברחמי. אני לא שמים לב שזה שני דברים שונים לחלוטין. מה?
שזה מתאים, באופן שזה מתאים זה יהיה רחמים.
חסד יכול להיות שלא מתאים, אבל גם חסד יכול להיות שיהיה עם דעת. בר דעת שעושה חסד, אז... אבל בכל אופן יש הבדל גדול. מה ההבדל בין דין לרחמים? וכל אחד יודע. בדין, בוא נדבר סתם בין אנשים. עומד בן אדם מולנו, ואנחנו שופטים אותו. מה המשמעות של זה? אנחנו חושבים אם מגיע לו או לא, נכון? זה המשמעות. עכשיו, מה פירוש אם מגיע לו או לא? קודם כל, רגע, הוא עשה בכלל משהו. למה לתת לו? הוא עבד. לא מגיע לו. ואם הוא כבר עשה, רגע, הוא עשה את זה באמת עם כל הלב? זה מידת הדין. הוא עשה את זה עם כל הלב? אולי הוא עשה את זה בשביל לקבל כבוד, וכיבדנו אותו כבר. עכשיו זהו, לא מגיע לו יותר כלום. את הכבוד הוא כבר קיבל, כולם עשו עליו, וואי, איזה יופי. עכשיו, מה עוד צריך לקבל שכר? אפשר לדון את האדם כך אחרי 120 שנה. מידת הדין יכולה לבדוק דבר דבר, כל מה שעשה כל החיים שלו, כל הדברים הטובים, אני לא מדבר על הדברים האלה, כל הדברים הטובים, לבדוק דבר דבר ולהגיד, רגע, הוא השקיע בכלל, הוא עשה את זה ככה, כשזה היה לו קל הוא עשה, הוא שתף פעולה. כשרק היה קשה, אז הוא כבר לא עשה כלום. וכשהוא כן עשה, אפילו מתי שהיה קשה, אז הוא רצה שיגידו עליו, הוא רצה שידברו עליו, הוא לא, לא באמת.
גם לדין הזה יש עומק, למה הוא רצה להיות מכובד? למה הוא רצה להרגיש?
עוד יותר, כן.
לא, יכול להיות גם בסוף
זה יכול להגיע, זה יכול להגיע לטוב. בשביל זה אומרים שאין הדינים נמתקים אלא בשורשן. אבל הדין הרשמי הוא קשה. עכשיו, לעומת זאת, מה אומרת מידת החסד? איך מסתכל על מידת החסד? הוא עשה משהו, מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו. על כל נקודה טובה, כל העולם כולו לא מספיק אם ייתנו לו. זה ההסתכלות של מידת החסד. ולמה הוא עשה? למה אתה צריך להיכנס למה הוא עשה? הוא עשה. תן לו קרדיט, מה אתה רוצה ממנו? איש חסיד לא יכול לסבול ששואלים שאלות כאלה. אני מדבר בן אדם לחברו. אבל מה יהיה אם גם מידת החסד רואה שהוא לא עשה כלום? מה אז? בסדר, הוא לא עשית כלום, לא מגיע לך. מידת החסד גם מסתכלת אם מגיע לך או לא מגיע לך. הקריטריונים שלה הם שונים. אבל ההסתכלות היא אותה הסתכלות. מידת הרחמים בכלל לא מסתכלים ככה. מידת הרחמים מסתכלים איך אתה מרגיש, לא אם מגיע לך. אתה מרגיש לא טוב, רחמנות עליך, כולם מקבלים ואתה לא. אתה מבואס, בוא ניתן לך, שתרגיש טוב. בכלל לא מסתכלים אם מגיע או לא מגיע, זה הרחמנות. אלא מה, יש דבר אחד שכן מסתכלים. אם יצא לך מזה טובה, אז יתנו לך. אם יתנו לילד קטן סכין גילוח לשחק, זה אפילו שהוא יבכה שיתנו לו, זה לא רחמים, זה בטוח לא רחמים. אבל אם נותנים לו, וכן יהיה לו מזה טוב, רק לגמרי לא מגיע לו, הכן מגיע אבל לא מגיע לו, לא מעניין את מידת הרחמים בכלל. זה שפה אחרת. עכשיו, מאיפה זה מגיע? מאיפה מגיע העניין הזה של מידת הרחמים? לתת לשני, למרות שלא מגיע לו, למרות שלא התעניינתי בכלל אם מגיע לו, מאיפה זה מגיע? זה מגיע מההזדהות שלי איתו. לרחם על מישהו זה הכוונה להיות במקום שלו ולהרגיש ביחד איתו את הצרות שלו. במידת החסד, אני לא חייב, כדי לעשות חסד או כדי לאהוב מישהו, אני לא חייב להיות במקום שלו. אני יכול לאהוב אותו גם בלי להיות במקום שלו, ואני יכול לעשות איתו הרבה, ולאהוב אותו באמת, ולעשות איתו חסד באמת. אבל כדי לרחם על מישהו, אני צריך להרגיש. יש שם איזה סוג של אמפתיה. שאני צריך להסתכל על הכל דרך העיניים שלו. אחרת אני לא מסוגל לרחם באמת. מאיפה זה מגיע? מאיפה יש לנו את הכוח הזה? אבל בכל אופן, הוא ואני, איך אני יכול להסתכל דרך העיניים שלו? אני צריך בתוך עצמי לעלות למקום כל כך גבוה, ששם אני והוא זה דבר אחד. ומשם לחזור ולרדת, ואז אני יכול להסתכל דרך העיניים שלו. זה דבר מאוד נדיר. ולכן, מדברים פה על משה רבינו. איפה רואים שמשה רבינו הגיע לזה? כי ברגע שהקדוש ברוך הוא כעס על בני ישראל, אז הוא אמר, אם אתה לא סולח להם, אז גם אותי תמחוק. הוא אמר ממש את הביטוי הזה, אמר מחיינים, תמחוק אותי. שלא יישאר ממני גם כן זכר. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שהוא לגמרי מזדהה עם אותם אנשים שכמה ימים לפני זה רקדו מסריב להגל. הוא מסר את נפשו עליהם. לפני זה הוא אמר להם כמה מילים, וכנראה שהם התעוררו בתשובה. איך? מה הוא אמר להם? הוא אמר להם, אתם חטאתם חטאה גדולה, ואתה אעלה אל השם, אולי אוכל לכפר בעד חטאתכם. מה היה לו בראש באותו רגע? ואם לא, אז גם אני איתכם ביחד. יש סיפור על הבעל שם טוב, סיפור ידוע, הרב זה מביא את זה בספר שלו. הוא ספר שהבעל שם טוב פעם נסע לאיזה עיר שנגזרה עליה גזרת כליה, ובגשמיות היה, עמדו מסביב לעיר המון סמים ורצו לשחוט את כל היהודים שם. והוא נסע לשם והוא לא רצה לספר להם שנגזרה עליהם גזרה כזאת, והוא השיג את זה בהשגה רוחנית. אז הוא המציא תירוץ לרב של העיר שגזור תענית על ה... זה אני יודע, זה... אמרנו איזה סיבה, והוא גזר תענית, כולם באו לבית הכנסת, אבל שם טוב נסע, הגיע לשם עם התלמידים שלו והתפלל איתם ביחד, והגזרה התבטלה, ואחר כך נפל פחד על הסמים והם ברחו. אז הוא מספר, הרב זרן מספר שאיזה צדיק שסיפר את הסיפור הזה. אז הוא שאל, או שמישהו שאל אותו, הוא ענה, שאל בשביל מה בעל שם טוב היה צריך לנסוע עד לשם. יכול לשלוח שליח לרב שיגזור תענית, ויכול להישאר בביתו במקומו ולהתפלל. הוא אמר שהבעל שם טוב אמר, אם אני מצליח לבטל את הגזרה, אז טוב, ואם לא, אז אני הולך להיות שם ולהרג ביחד עם כולם. זה דוגמה של מכנינה מספרך אשר כתבת. ויכול להיות שזה מה שביטל את הגזרה. כי הרי לבעל שם טוב לא היה מגיע שבועים ירדו. ואותו דבר אצל משה, יכול להיות בפשט, מה באמת ביטל את הגזרה מבני ישראל אחרי העגל, המסירות נפש של משה. שמשה בא, איך שהם עשו תשובה, אנחנו לא יודעים אפילו, לא כתוב שהם עשו תשובה. כתוב שהוא עורר אותה בתשובה, לא כתוב שהם עשו תשובה. אבל משה בא ואמר, או שאתה סולח להם, או שאתה הורג גם אותי. למשה זה לא הגיע. כביכול היו מוכרחים לסלוח להם. זה עניין של רחמים עד הסוף, ומסירות נפש עד הסוף. מה שרואים, מה הנקודה המשותפת של רחמים ומסירות נפש? הנקודה המשותפת זה שבשני הדברים האלה, הבן אדם שם את עצמו לגמרי בצד. אי אפשר למסור את הנפש בלי לשים את עצמנו בצד, ואי אפשר לרחם בלי לשים את עצמנו בצד. אבל ברחמנות אנחנו שמים את עצמנו בצד רק מבחינה מנטלית, לא לגמרי. במסירות נפש זה לגמרי. אבל על כל פנים יש לנו את זה. בגלל, למה יש לנו את זה? לאיפה אנחנו יודעים שיש לנו את זה? אולי באמת יש את זה רק למשה רבנו. הרי התחלנו עם זה שהוא דיבר בהתחלה על כל אחד. כל אחד הוא מנהיג, כל אחד מנהיג את הגוף שלו, את האיברים שלו, ובסוף הוא מסיים שמנהיג כזה הוא רק משה רבנו. אז מי אומר שזה שייך אלינו?
כל אחד הוא מבחינת משה רבנו. אני אומר את זה
המון. אז קודם, הוא דיבר על הדעת, כן. יש בכל אחד, בכל אחד יש נקודה של רחמנות ונקודה של דעת. בספירות, אז החוכמה בימין, אני צריך להראות לכם ככה את הימין, כן? דיברנו שצריך להסתכל מהצד של החוכמה היא בימין והבינה היא בשמאל והדעת היא באמצע. עוד הפעם, החסד הוא בימין והגבורה בשמאל והתפארת שזאת מידת הרחמים היא באמצע. והרחמים מקבלים מהדעת. הדעת יכולה לגרום לבן אדם שיצא מההסתכלות הסובייקטיבית שלו לגמרי. גם החוכמה והבינה הן אובייקטיביות, אבל הן לא מוציאות את האדם מהסובייקטיביות שלו. באותו רגע שהוא מתעסק, והוא חוקר משהו, איך אומרים בעברית, הוא שובר את הראש, כן? באותו רגע אז הוא מתייחס אובייקטיבית לדברים. אבל זה לא פועל בו שהוא יהפוך להיות אובייקטיבי. הוא יכול להישאר, אם יש לו נגיעה בדבר, אז איך קוראים לזה? ניגוד אינטרסים. לא ייתנו לו להחליט. מישהו אחר יחליט. למה? אבל יש לו ראש טוב, הוא פרופסור, לא משנה. אבל הוא נשאר, המוח שלו בסדר, אבל הוא נשאר מגיע. אבל אם זה מגיע לדעת, אז הדעת יכולה לשנות לנו את הלב. ואז הבן אדם יכול לשים את עצמו בצד. אז יש לנו את הנקודה הזאת של לשים את עצמנו בצד, בדעת, ויש לנו את הנקודה הבאה בלב, בשעת הרחמים, כשאדם מרחם. עכשיו, בשני המקומות האלה נמצא משה רבנו. משה רבנו בין הרועי ישראל, הוא שייך למידת הנצח, משה רבנו. מידת הרחמים זה יעקב. באושפיזים, משה רבנו כדי מידת הנצח. אבל בזוהר הקדוש כתוב שמשה ויעקב זה עניין אחד. כתוב משה מלגב, יעקב מלבב. משה זה הפנימיות של יעקב. מדוע? כי משה הוא כנגד הדעת. עכשיו היות שלכל אחד מאיתנו יש דעת ולכל אחד מאיתנו יש לב, אף אחד לא יכול להגיד שאין לו. השאלה רק, איך רבי נתן אמר פעם למישהו, תלוי כמה אתה מלבב את הלב שלך. אבל לב יש לך. הוא דיבר על אברהם אבינו, אז אחד מהתלמידים אמר לו, נו, למי יש לב כמו אברהם אבינו? אז הוא אומר, גם לך יש לב כמו אברהם אבינו. אתה רק לא מלבב אותו. אז זאת אומרת, היות שיש לנו משהו, ויש לכל נפש בישראל, יש נקודה ממשה רבינו. רק צריך להגדיל את הנקודה הזאת. אז כמה שאנחנו מצליחים להגדיל את הנקודה הזאת, ככה אנחנו מסוגלים להנהיג. עכשיו זה לפעמים הוראה מעשית. אם בן אדם מקבל להנהיג קבוצה, זה יכול להתחיל ממקף של טירונים או מגננת, וזה יכול להיגמר מרב של עיר גדולה שיש שם 40 אלף איש, כן? זה יכול להיות בכל מיני צורות. כל פעם שבן אדם מקבל איזושהי הנהגה, אז הוא צריך לדעת שיש לו הרבה עבודה לעשות. ככה השם אמר למשה ואהרון, כך כתוב במדרש, שררה נתתי לכם, עבדות נתתי לכם. היו רבנים גדולים, אני לא זוכר, רבנים מספרים את זה, שהוא היה, הם היו, על החותמת שלהם היה כתוב, עבד לעם ישראל פה קהילת כך וכך. עבד לעם קדוש, כשהוא חתם, בחותמת העגולה, היו כאלה שהיה להם, על החותמת היה כתוב, שאנחנו לשנות את זה אפילו. זה היה חתום. אני לא זוכר על מי זה היה. היו כאלה שהיה חתום משרת משמרת הקודש, היו כל מיני עבד לעם הקודש. דיבורים זה, אבל זהו, זה בעצם העבודה. וכל איש שורר בביתו, יש בתורה נ"ו, בחלק א', כתוב שכל אדם הוא מנהיג. יש אחד שמנהיג את עצמו, יש אחד שמנהיג את ביתו, יש אחד שמנהיג את רכושו, יש אחד שמנהיג אנשים, כל אחד מנהיג. וכל אחד צריך לעשות את העבודה של ההנהגה. ותמיד אנחנו, או שאנחנו מנהיגים או שאנחנו מנהגים. בכל מפגש, דיברנו על זה שלמדנו את תורה ב', דיברנו על שלמות הדיבור, אמרנו שבדיבור רק לעתים רחוקות מדברים בגובה העיניים. בדרך כלל הדיבור זה או על מישהו שהוא מעלינו, או על מישהו שהוא מתחתנו. זוכרים שדיברנו. ודיבור זה הנהגה. ידבר עמים תחתנו, להדביר זה להנהיג, לא כמו היום להדביר. להדביר זה להנהיג. דבר אחד לדור. עוד דבר הוא אומר על משה רבנו, חוץ מזה שהיה מנהיג אמיתי, והוא היה רחמן אמיתי, והיה עוסק ביישובו של עולם, שיהיה העולם מיושב מבני אדם. מה המשמעות של זה? כי עיקר האדם הוא הדעת, ומי שאין לו דעת אינו מן היישוב ואינו מכונה בשם אדם כלל. רק הוא בחינת חיה בדמות אדם, הוא יכול להיות חיה מאוד אינטלקטואלית. איך אומרים, הזיאולוגים אומרים שאם היו תופסים דולפין, אם היו נותנים לו ידיים ורגליים, אז נגרות בטח היה אפשר ללמד אותו. יכול להיות שאפילו דברים יותר מסובכים. יכול להיות, באמת, אומרים שהם מאוד חכמים, כן? ויכול להיות, תיאורטית יכול להיות בעל חי, זאת אומרת, השם יכל לברוא בעל חי, שיהיה חיה, אפילו חיה רעה, שיהיה לה אינטלקט יותר מפותח מה שבן אדם, לא יכול להיות. תחשבו על זה, בהחלט, והוא יהיה חיה. זה שהאדם הוא בן אדם, זה לא בגלל האינטלקט. בכלל לא, זה בגלל הדעת. זאת אומרת, זה שהאדם נקרא אדם, זה לא בגלל החוכמה והבינה שיש לו, אלא בגלל הדעת, בגלל שהוא יודע לתרגם את החוכמה ואת הבינה לשפת הלב. לכן הוא בן אדם.
מה שכותב בראשית, הדעה
והדיבור. הדעה והדיבור. זה הדעת וההנהגה. כן. זה כלל גדול, ואחרת, מי שאין לו, זאת אומרת, לכל אחד יש דעת. לכל אחד. הרשעים הכי גדולים והאכזרים הכי גדולים, היה להם דעת. אחרת הם לא יכולים להיות סדיסטים. סדיסט צריך שגם סדיסט יש לו הזדהות. כמו שהרחמן יכול להזדהות, הסדיסט חייב להזדהות. אחרת הוא לא יודע מה עושה לי צרות, איך... אבל הוא לוקח את זה למקום הפוך. זאת אומרת, יש לו דעת קליפתית, אבל את הדעת הטובה שבו הוא לא מנסה לגלות. וכל בן אדם באשר הוא יכול, יש הבדלים בקושי. יש הבדלים בקושי. יש נקודת התחלה של יהודים. יש נקודת התחלה של אומות העולם. והנקודת ההתחלה הזאת, בסוף הוא יכול להגיע לאן שהוא יגיע, אבל יכול להיות שההתחלה שלו, בהתחלה, הוא צריך לעבוד יותר קשה. כן? ולפעמים זה לטובה שהוא צריך לעבוד יותר קשה. כי לפעמים, הרבה פעמים אנחנו בוכים, אנחנו רואים את זה בדרך כלל בלימודים שלנו, כי אנחנו לומדים משהו. יש לפעמים שאנחנו מגיעים, אנחנו... חבל שאין לנו את הריכוז שלו ואת ה-IQ של ההוא ואת ה... והרבה פעמים כשמתחילים נקודת התחלה יותר קשה, בסוף לא שוכחים שום דבר, והכל הופך להיות קניין עצמי ואמיתי, ואם הכל הולך בקלות, אז מיד אחרי המבחן שוכחים את הכל. אפשר לדעת, אנחנו לא עושים את החשבונות, חשבונו של עולם אנחנו לא יכולים לעשות. יש דברים שקשה לנו איתם. קשה לנו להרגיש את השני, קשה לנו... נקודת הקושי זה המפתח. בזוהר הקדוש כתוב שהדעת הוא נקרא המפתח. מה הוא פותח? הזוהר אומר שהוא פותח שש. מה הם השש? השש זה המידות שבלב. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, הם השש מידות שבלב. והדעת זה המפתח.
בדעת חדרים
ימלאו. כן. ובאמת, שם כתוב, בחוכמה ייבנה בית, בתבונה יתכונן, ובדעת חדרים יתמלאו כל הון יקר ונעים. זה בדיוק מה שדיברנו, מעניין. בחוכמה ובבינה אני יוצר רק את המסגרת. בחוכמה ייבנה בית, ובתבונה יתכונן, ובדעת חדרים יתמלאו כל הון יקר ונעים. הפנימיות מגיעה מהדעת, המסגרת נבנית מהאינטלנט.
הדעת יהיה, ומילאו את הארץ.
כן.
גם
הוא מלא
הארץ,
דעת נכון.
זה
לבלות. זה נקודת מפתח בעבודת השם, זה הדעת. אנחנו תמיד מחלקים את העבודה לעבודה של שכל ולעבודה של רגש. ואנחנו מפספסים. כי עיקר העבודה זה בנקודה של הדעת. איך מפעילים את הדעת, איך מגלים אותה. אז קודם כל, הדעת זה דבר שהוא... דרוש לו זמן, הוא לא נדלק מהר. האינטלקט מגיב מהר מאוד. כן, יש לנו, יש אנשים שאפילו שזה מגרה אותם, לא רק, הם צריכים תמיד לנעוץ את השיניים באיזה אגוז מפצח, כן, מבחינה אינטלקטואלית. כל דבר מיד, הלב ודאי מתחמם מהר. כן, אם רואים איזה עוול, או רואים איזה משהו נחמד, או משהו. הדברים האלה מגיבים מהר. הדעת היא עומדת, המוח הדעת זה המוח האחורי. הוא מאחורה, הוא מאחורי הספקטרום, הוא עומד שם, הוא עומד מאחורי הקלעים, והוא בעצם מוציא לפועל את הכל. אבל עד שמגיעים אליו, עד שמעוררים אותו, ועד שמכוונים אותו לכיוון הנכון, זה לא עבודה, זה לא עבודה שהולכת מהר. זה עבודה שהולכת לאט, ואפשר לנסות את זה, נגיד אם נקרא משהו שמדבר אלינו, לא משהו שלא מדבר אלינו בכלל, שאנחנו לא במקום, זה משהו שמדבר אלינו. ונקרא את זה מהר ונקרא את זה לאט. תשימו לב מה קורה מה קורה בהשפעה על הנפש. או אם נקרא את זה פעם אחת, או אם נקרא את זה כמה פעמים. למשל, כמו שיר. או כמו אפילו כמו סיפור. אם אנחנו נותנים לזה זמן, זה מופיע. זה העיקר, זה לתת זמן, כל תובנה חדשה שיש לנו. נגיד שבן אדם נחשף פעם ראשונה בחיים שלו לתובנה של השגחה פרטית. הרי כמה זמן זה לקח לו להיחשף לעצם התובנה הזאת? שנייה. כן? אמרו לו. או שהוא האמין או שהוא לא האמין, אבל אמרו לו. עכשיו, בוא נגיד שהוא ילך לאיזה סמינר ערכים כזה, ויוכיחו לו שהשם משגיח בהשגחה פרטית. בסדר, כמה זמן לקח להוכיח לו, הגיע שם איזה רב ונתן הרצאה, זה לקח שעה. הוא השתכנע. הוא השתכנע, יש להם מרצים טובים, ככה אומרים. השתכנע, גמרנו. זהו. עכשיו, מכאן מתחילה העבודה שלו. אם הוא ייקח עכשיו את כל מה שהוא הבין, הוא פשוט ישהה בתוך זה. הוא ייתן לעצמו זמן להיות בתוך הדבר הזה. אז לאט לאט כל האישיות שלו תיכנס אל תוך התובנה הזאת. התובנה הזאת לא תישאר לו רק במוח. לאט לאט הוא ייכנס אל זה וזה ייכנס אליו. דעת זה גם שידוך. האדם ידע את חווה אשתו. בין ההשגה לבינו נוצר זיווג. זה הופך להיות, איך כתוב שם, והיו לבשר אחד. זה הופך להיות מציאות אחת.
אבל בלי ההרצאה הזאת הוא גם יודע את זה מבפנים, לא? בלי לשמוע את ההרצאה הזאת.
בסדר, אותו דבר. אז אותו דבר, אז הוא יקשיב למה שהוא יודע בפנים, אבל אחרי ש... בוא נגיד ש... עזוב המצאה, נפל למישהו הסימון. הבריק לו איזה רעיון. בסדר, אז... 100%. אבל עכשיו הוא צריך לקחת את זה ולשעות בזה. לפעמים זה לשעות בזה כמה שעות, ולפעמים זה לשעות בזה כמה חודשים. זה לא על רגל אחת. עד שבסוף הבן אדם משתנה. ויכול להיות שזה עובר בשקט, בלי הרבה התרגשות, בלי הרבה התפעלות, בלי הרבה, אבל זה אמיתי. יכול להיות שברגע הראשון ששומעים את זה, אז פאי, כאילו... אז כמו שמנסים לחמם את הבית, מכניסים לתנור ערימה של קש. זה מיד נדלק, זה נדלק הרבה יותר מהר מה שהציל. אבל אחרי 5 דקות נשאר חושך וקר בדיוק כמו שהיה קודם. ולעומת זאת, אם מכניסים עצים, הם נדלקים לאט, אבל הם יכולים לבור יומיים.
מה מיוחד בדעת
שמשה
רבינו? אם התאריך הזה קורה אצל כל אחד?
משה רבינו גילה עד הסוף את הדעת שלו. אנחנו יכולים לגלות את הדעת שלנו עד הסוף, אבל את עצם היכולת לגלות את הדעת אנחנו קיבלנו ממשה רבנו.
הוא פתח את המסלול,
הוא המשיך לנו את הכוח הזה, והוא גם מלמד אותנו איך לעשות את זה. עובדה שמשה רבנו כשהיה במדבר בשנת ה-40, אחרי שכבר היה דור חדש כבר עמד להיכנס לארץ, הוא אמר להם את כל ספר דברים, ויש שם דברים מאוד מרגשים. בסוף הוא אומר להם, שימו לבבכם על כל הדברים האלה. בוא נחשוב רגע, הנה, זה תרגיל של דעת. אנחנו קוראים את זה, שומעים את זה בקריאת התורה בבית כנסת, לא שמים לב. לא שמים לב לפסוק, שימו לבבכם. מה אנחנו לא שמים לב? רגע, מי אומר את זה ולמי הוא אומר את זה? ומתי הוא אומר את זה? הם יודעים שעוד מעט הוא נפטר, הם נכנסים לארץ. הוא נשאר שם. הם ידעו שהוא לא יעבור איתם. הם הולכים להיפרד ממנו, זה הצוואה שלו, זה איגרת הפרידה שלו, הוא מדבר איתם, ועדיין הוא צריך לומר להם, חבר'ה, שימו לב, תקשיבו, זה הרי נורא והיום, אם נשים לב, נשימו לבבכם, אז נבין שיש שם משהו לגמרי לא פשוט. משה רבנו בפסוק הזה מלמד יהודים איך להפעיל את הדעת. בעצם האמירה שים לב, זה לא לשים לב, זה לעורר את הדעת. הרבה פעמים אנחנו עוברים ליד דברים בלי לשים לב. זה עבודה גדולה. היא לא קשה, היא קשה רק מבחינה אחת. צריך לזכור, כל העבודות, כל הקושי שיש בעבודת השם, הקושי הוא אחד ויחיד. לשנות כיוון, לשנות הרגל. זה הקושי. והקושי הזה הוא סובייקטיבית, הוא מאוד קשה. אנחנו לא אוהבים לשנות הרגלים. אובייקטיבית, אם בן אדם לוקח על עצמו לשנות הרגל, אז שום דבר לא קשה. שום דבר לא קשה. אם בן אדם מחליט להתבונן בכל כוחו ולהסתכל, להיכנס לזה, לקחת לעצמו את הזמן, הוא יודע שזה חשוב, אז זה לא קשה. רק הקושי הוא להחליט שזה חשוב ושעל זה נותנים זמן.
אבל הבעיה זה לא הרגל, זה אהבה, הרגל הקודם שלא רוצים לעזור.
אוקיי. אני חשבתי על זה, ו... אוקיי, אם דיברת על זה, אז צריך להסביר באמת, אז מה עושים עם זה? הרי הוא צודק, הרגל חדש שלא סתר הרגילים קודמים, אז הרי אין שום בעיה לרכוש אותו. מה שקשה בהרגל זה לשנות את ההרגל הישן, אז מה עושים? זה נקודה, אני לא יודע, כן, יש עוד כמה דקות. יש כאן סוד. יש כאן סוד, צריך לדעת להשתמש בו נכון. אתם זוכרים את המשל שאמרנו פעם, שאם מישהו תופס הברגה עקום, אז הוא לא יכול ללכת בכוח, הוא צריך לפתוח, לשחרר, ואז לתפוס ישר. אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים, לעשות של הנסירה בכתבי אריזה, שאם מתחברים למשהו לא נכון, אז צריך להתנתק ולהתחבר נכון. עכשיו, בוא נשים לב רגע לתפילות שלנו. שמתם לב פעם שהריכוז בורח לנו בתפילה נורא, נורא מהר, כן? שמתם לב לזה? לפעמים הוא בורח ולא שמים לב. עכשיו, תנסו תרגיל פשוט, שאסור לעשות אותו, זאת אומרת, על הרמה העקרונית אסור לעשות את זה. זה רק לצורך, כמו שאומרים, שהתחברנו לא נכון, אז לפתוח את המופה ואחר כך בתקווה לחבר אותה. תנסו משהו כזה. תנסו כשעומדים תפילת עמידה, לחשוב בחנינה מספרך אשר כתבת. זאת אומרת, לא בחנינה, לא שאני מבקש, אלא בוא נגיד שלא נבראתי, אני איננו. אני לא קיים. רגע, כל הדברים האלה שכתובים בסידור, הם נכונים גם אם אני לא קיים או לא. בוא נחליט. נחליט סופית. השם הוא מחיים מתים ומתיר אסורים ורופא חולים, כל הדברים האלה נכונים גם אם אני לא קיים, נכון? בוא נזוז הצידה, בוא לא ניכנס לתוך העניין, נסתכל על הכל מהצד. תנסו את זה, תראו שהריכוז לא בורח. זה פלא נפלא. קשה להסביר את זה אינטלקטואלי. רק פסיכולוג יכול להסביר את זה, לא כל פסיכולוג. יש משהו בזה שאנחנו מעורבים אישית בתפילה שלא נותן לנו להתפלל. המשהו הזה בפנים, או שהוא אומר לנו אתה שקרן, או שהוא אומר לנו למה אתה צריך את זה, או שהוא אומר לנו זה לא נכון עבורך, זה לא האמת, כל מיני דברים, ולכן זה בורח לנו. ברגע שאנחנו לא שם, זה עובר חלק.
זה בעיה של דתיים.
כן, נכון.
בעלי תשובה אין את זה. חילונים, אין את זה.
כן, נכון, אבל אפילו מוקן מערב, אצלו זה עוד יותר חזק. אחד שזה פעם ראשונה שהוא לוקח את זה ביד, אז זה כל כך מרתק אותו, שאפילו אם הוא כן מערב את זה, אז בינתיים הוא עוד לא התרגל. אז... אבל אני מדבר על אחד שמתפלל כבר 20 שנה. בסדר, הוא חזר בתשובה, אבל הוא מתפלל כבר 20 שנה. יש לי כבר ילדים דטלשי. הוא מתפלל כבר 20 שנה, עכשיו... איך? אבל אם שם את עצמו בצד, אז זה תמיד הולך. עכשיו, אבל מה זה? אסור הרי להישאר ככה. אסור לתת לתפילה לעבור ככה, כאילו שהיא יכולה להיות אפילו רגשית, אבל שאנחנו נשאר בצד. אני לא מדבר, ודאי שאסור להתפלל כמו אנתרופולוג, זה בטוח. אבל אפילו, מה? ודאי שאחד מהמיתים שהשם מחיה אותם עכשיו זה אנחנו. ואחד מהעברים שהוא פוקח זה אנחנו, זה ברור שזה ככה. אז איך אפשר להישאר לגמרי בצד? אז אחר כך צריך בעדינות להתחבר חזרה. אבל בינתיים רק לראות מה ראינו מזה. מה שעשינו פה, ניטרלנו את השאלה שלך. זאת אומרת, לא הלכנו ראש בראש עם ההרגל הקודם. יש לפעמים שבן אדם כדי להתחיל להפעיל את הדעת, אחרי שהרבה שנים הדעת שלו הייתה רדומה, או שהיא הגיבה רק לסטייק ולפלאפל, כן? או לדולרים. אבל לשום דבר שבקדושה הדעת לא הגיבה, אז כדי להפעיל את הדעת הזאת, צריך לחבות את הדעת בכלל. זאת אומרת, לא לתת לה להגיב לשום דבר. כאילו להתנתק. זה בעצם הסוד של ההתבודדות. למה קוראים לזה התבודדות? תקרא לזה תפילה אישית. למה אתה קורא לזה התבודדות? יש כאן איזה מימד של התנתקות. אתה מתנתק, אתה סוגר עיניים, סוגר אוזניים, סוגר אף, סוגר פה, סוגר אצבעות. לא יודע מה ששייך, אתה סוגר את הכל, אתה עכשיו איננו. אתה לרגע אחד איננו. אתה אפילו לא מבקש עבור עצמך. ההתחלה של הכל זה לראות את השם ולבדו ואין זולתו. אני איננו. יש עולם גדול, אני כרגע יצאתי מהמשחק. יצאתי ניצחות, יעשו לי מעט. חיפשתי לה ללכת, אז הראו לי שמחוץ לטבלה אני יכול לשבת, שם אף אחד לגרש אותי. אז הלכתי לשם. זהו. ברגע שעושים את זה, אז אפשר להתחיל הרגל חדש, אפשר להתחיל מחדש. זה העומק של הדיבור של רבי נחמן, של ההתחדשות. שאומר שכל פעם צריך להתחיל מחדש. אולי ההתחלה הקודמת לא הייתה נכונה, צריך להתחיל מחדש. זה המשמעות של להתחיל מחדש. עכשיו אני מתחיל. עכשיו היה מעמד הר סיני, הרגע. ועכשיו אני מתחיל. הוודאי שלפני זה צריך לגמרי כאילו להוציא את עצמי. זה עבודה, זה סוד. למה אני אומר שזה סוד? כי יכול בן אדם להוציא את עצמו ונשאר בחוץ, ואז הוא הופך להיות פוחלץ, הוא הופך להיות אדם חסר רגש לחלוטין. כאילו הוא מפנים את זה שאסור לו להיות מעורב רגשית, אז גמרנו, זה הופך להיות תמונה. זה יכול לחייך אלף שנים, אבל זה תמונה. צריך להיזהר עם זה. מי שחושב שהוא לא יכול לעשות את התהליך עד הסוף, אז אסור להיכנס לדברים האלה. אבל בכל אופן, זה נכון. יש דבר כזה.
זה
שזה
קרה, מה הולך קרה?
אני לא יודע, זאת אומרת, אני לא יודע אם זה מאותו עשה. כי שם הוא מדבר על מפגש, שבמפגש מכניעים את הרע, ואחרי זה מתבדלים ממנו אחרי שהכניעו אותו, ואחרי זה ממתיקים אותו. פה זה עדיין עוד לפני המפגש, פה קודם כל לא מדובר על הרע, מדובר על הטוב. אם הטוב לא צריך ללכת בסדר של הכנעה, הבדלה, המתקה. מדובר על מפגש עם הטוב, שהמפגש עם הטוב עד היום היה בצורה לא מתוקנת. ולכן לא אכלתי לפגש עם הטוב. לכן כל התפילה שלי הייתה מלאה מחשבות זרות כל הזמן. זה חוק היוצא בזה. וכל דבר טוב שעשיתי כל הזמן היה מלא פניות ומלא למה. כי אני הייתי מעורב בזה. זה עבודה. זה עבודה. זה קל לדבר על זה. זה עבודה. זה עבודה. שפי להסביר את זה עד הסוף. ומשה רבנו היה לו רחמנות והיה עוסק ביישוב העולם. מה פרוש היה עוסק ביישוב העולם? הוא היה לוקח אנשים, חיות אינטלקטואליות, הוא היה הופך אותם לבני אדם. זה היה הפרויקט שלו, להכניס דעת בבני אדם. ואת זה קיבלנו ממנו. הוא עשה את זה עם הרבה אנשים, אנחנו יכולים לעשות את זה כל אחד עם עצמו, זה גם עניין. שיהיה העולם מיושב וממולא מבני אדם, היינו בני דעה כנ"ל, כי הוא פתח לנו אור הדעת. הנה פה זה כתוב בהמשך. כמו שכתוב, אתה הוראת על הדעת. כשהוא אמר אתה, הוא התכוון לכל אחד מבני ישראל. משה פונה אלינו בספר דברים. שימו לב, זה אחד מהפסוקים שאחר כך הוא אמר, על זה הוא אמר שימו לבבכם לכל הדברים האלה. על פסוק הזה. הבחירה היא כזאת שגם בפסוק הזה אפשר לישון. אתה הוראת על הדעת כי השם הוא האלוקים. אז משה פתח לנו את הדעת. הוא הראה לנו בדעת, לא בחוכמה. חוכמה הייתה לנו גם קודם. כי משה פתח את הדעת וגילה לנו כי יש אלוקים שליט בארץ. מה המשמעות שיש אלוקים שליט בארץ? מאיפה הביטוי הזה? הביטוי הזה הוא ביטוי מתורגם מפסוק בספר דניאל. כשנבוכדנצר שולח מכתב לכל העמים והלשונות שתחת מלכותו, והוא כותב להם את מה שעבר עליו, שהוא חלם חלום, הוא ראה עץ גדול, ובאו אנשים ואמרו לפתוח את העץ וחתכו את העץ, והוא שאל את כולם ואף אחד לא ידע לפתור את החלום, ודניאל פתר לנבוכדנצר שזה הוא, ונגזר עליו כך וכך שנים להפוך להיות חיה, ממש כמו שאנחנו לומדים פה, רק פה זה בכיוון ההפוך, שהבן אדם הופך להיות חיה. והוא אמר לו, אם אתה רוצה שיהיה לך טוב ושלא לא, לא, לא תיענש, אז תן צדקה. ובסוף הוא הפסיק לתת צדקה, ובאותו הוא מספר את זה, הוא מספר שהוא הסתובב, היה לו שם את אחד משבע פילי תבל, היה הגנים התלויים של נבוכדנצר, הוא הסתובב שם ואמר, זאת היא בבל שאני בניתי אותה, והתחיל להתגאות, וחזל אומרים שהוא מתכוון שהוא מפסיק לתת צדקה, אם אני הייתי מבזבז את הכסף שלי לצדקה, איך הייתי עושה דברים כאלה יפים? באותו רגע, הוא כותב, זה כתוב בפסוק, באותו רגע שמעתי קול שאומר, אתה נבוכדנצר המלך, המלכות נסתלקה ממך ואתה לא תגור יותר עם בני אדם, אתה תהיה בשדה ותאכל עשב ותתרחץ מהטל של השמיים ושבע שנים יעברו עליך. וככה זה היה. וככה, ככה הוא התנהג ככה, וגדל ציפורניים, וזה. בסוף, אחרי 7 שנים, הוא מרים את העיניים לשמיים, והדעת חוזרת אליו, ובסוף המכתב הוא כותב לכולם את הסיפור, הוא כותב שהוא הגיע למסקנה דעית שליט אילאה במלכותא דבני נשה. שיש אלוקים שליט ומושל, כי יש אלוקים שליט בארץ, במלכות של בני אדם. זה המסקנה שהגיעה. מה היה הוויכוח לפני זה בין דניאל לנבוכדנצר? זה היה הוויכוח שבין היהדות לבין האליליות. עובדי האלילים האמינו באלוקים, אבל הם לא האמינו שהוא שולט בארץ. זה בדיוק אותו סיפור של האדם שיש לו חוכמה ובינה ואין לו דעת. הכל אצלו מופשט וגדול וענק, אבל ללב זה לא מגיע. אז גם האלוקים הוא כזה. האלוקים הוא המוחלט, הוא האינסוף, הכל בסדר, אבל לכאן הוא לא מגיע. פה יש לו כל מיני סגנים, כל מיני כאלה. וכשמשה פותח את הדעת, אז מה הוא אומר? אתה הורית על הדעת, כי השם הוא האלוקים. מה כתוב בפסוק בהמשך? בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. זה הנקודה של הדעת. אז הנקודה הזאת היא גם בנפש, גם מבחינה פסיכולוגית, גם מבחינה קוסמולוגית. זאת אומרת, אם אני שם, אם האמונה הדתית שלי היא כזאת, שאני שם מישהו ביני לבין השם, אז בתוך עצמי אני שם מישהו בין הנשמה לבין הלב. וכשאני, אם נפתח לי הדעת, אז אני זורק את האליל ואני זורק את את ההסתר הזה. ואז הלב יכול להיפתח, והבן אדם הופך להיות בן אדם, הוא מפסיק להיות חיה אינטלקטואלית. למה הוא נקרא אז אדם? אדם זה אדם אל העליון. עכשיו הוא יכול לקיים והלכת בדרכיו. מה הוא רחום? אף אתה יהיה רחום. יכול להיות שכשהוא היה חיה אינטלקטואלית, הוא היה חיה נחמדה והיה לו הרבה רחמים בלב. אבל הרחמנות שלו לא הייתה עם דעת. אז יכול להיות שהוא, איך קוראים לזה, חיבוק דוב. כן? שמחבקים מישהו עד שחונקים אותו וכל זה. ויכול להיות שהיה אכזרי בכלל, מי יודע איזה מידות היו לו. אבל אם נפתח לו הדעת, אז הוא יכול לקבל מידות אמיתיות.
אז יש מישהו דווקא הרחמנות שלו.
מה, מה?
יש מישהו שמצד הטבע שלו כל הזמן להטיב, הרחמנות שלו יהיה ממש לצמצם, וזה
לא, 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 הוא לא צריך לצמצם. הוא צריך לרגע אחד להוציא את עצמו מהמשחק, לא מבחינה מעשית, מבחינה הסתכלותית. מבחינה בתפילות שלו, ביחס שלו, כאילו, בוא נסתכל רגע לעולם בלעדיי, כן? ואז לראות את גדולת השם, לראות השגחה פרטית, לראות את הכל, כדי שהנוכחות שלו לא תבלבל אותו. כן? שהוא לא יתחיל לחשוב פתאום, וואי, אבל כל זה לא שייך אליי, כי אני מלא חטאים, ואני כזה, ואני כזה, לא חשוב. או כאילו, כן, וגם אני, ואני הכי טוב, זה כל מיני בלבולים. רגע אחד נשים את זה בצד, ואחר כך לחזור ונשתלב בתוך התמונה האמיתית שהוא ראה. ולשעות בזה מה שיותר זמן, לגלות את הדעת, לתת ללב להגיב, לא רק להבין בשכל. וזה לוקח זמן. ואז הוא יתחיל לעשות את החסדים שהוא עשה קודם, יתחיל לעשות בצורה יותר מתוקנת. וזה בעצם העומק של ההבדל שאנחנו מדברים על מנהיגות. היום בעברית אנחנו מדברים על כישרון מנהיגות. או שמדברים על כישרון, זה כבר בדרך, כישרון מנהיגות זה סתם צמד מילים לא נכון. אתה רוצה לומר שבן אדם הזה יודע לעשות מניפולציות. מדברים על מנהיגות באמת, מדברים על חריזמה. אבל זה גם כן דבר שהוא גולמי, הוא עדיין רק יכולת כזאת, כפוטנציאל. זה עוד לא אומר שבן אדם ראוי להיות מנהיג אם יש לו חריזמה. כדי באמת להיות מוכשר להיות מנהיג, אתה צריך להרגיש את האחרים. וזה יכול להיות רק עם דעת אמיתית של קדושה. עם דעת של קליפה, אז אני מרגיש תמיד את עצמי, אני מרגיש את האחרים לצורך עצמי. אני באופן עקרוני תמיד באגו.
אפשר להגיד הוויכוח בין
דניאל... רק יותר בקול.
הוויכוח בין דניאל לנצר.
כן.
אפשר להגיד שגם העניין של הצדקה, זה גם זה ויכוח על הרחמנות. מה שכתוב בתורה של בית האהובים, שהצדקה זה הביטוי לרחמנות.
כן.
אפשר גם להגיד שזאת הנקודה של השליטה של השם על הארץ, כי ההשגחה של השם מתבטאת ברחמנות.
כן, זה צדקה. צדקה. השם, הצדקה נקראת מצוות השם, כי השם עושה צדקה כל הזמן. העושה צדקה בכל עת זה הקדוש ברוך הוא. הוא נותן לנו את החיים. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה, נכון? הגיע הזמן. כן, הגיע.
שם
יזו שמתפר. מה?
משפט אחד.
כן.
משפט אחד. השם
עושה צדקה כל הזמן, הוא נותן לנו את החיים. זה הצדקה שלו.
יש קשר בין
דובר לישמעאל.